רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות וברוכים הבאים לפרק נוסף בתוכנית לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. שמי חופית גלב ולאורך שני עשורים, בתפקידי ניהול כולל בכירים, חיפשתי את הנוסחה שתהפוך עשייה לתוצאה ותוצאה למשמעות. עם השנים הבנתי שתוצאה אמיתית לא נמדדת רק במספרים, אלא גם בתחושת הסיפוק, בגדילה האישית ובהשפעה שיש לה על החיים שלנו ועל הסביבה. הבנתי שקריירה היא לא רק עבודה או תפקיד, אלא הזירה שבה אנחנו מבקשים לחיות את המשמעות שלנו. זה המקום שבו הערכים שלנו, הרצון להשפיע והשאיפה להתקדם, נפגשים עם מי שאנחנו באמת. וכל אחת ואחד מאיתנו נושאים סיפור אחר, מסע אחר עם חזון אחר, אבל כולנו רוצים להרגיש שיש לנו ערך, מקום וסיבה לקום בבוקר. בכל פרק נצלול יחד אל עולמות הקריירה, הזהות, מערכות יחסים, המשמעות וההתפתחות האישית. נקיים רעיונות עם מומחים גדולים בתחומם, נשמע סיפורים מעוררי השראה ונשתף תובנות לחיים וליומיום, כדי שתוכלו לצמוח, לבחור ולהטביח אותם ולעוף גבוה. אז בפרק של היום נדבר בדיוק על זה. מהי תוצאה? איך משיגים אותה? ולמה לפעמים התהליך לא פחות חשוב מהתוצאה עצמה? ויש לי שאלה לפתוח איתה. מה מבדיל בין מי שחולם ומתקדם לבין מי שחולם ונתקע? התשובה תמונה בעקרונות פשוטים, אבל לא תמיד קלים ליישום. והיום אנחנו הולכים בדיוק לדון עליהם. אז בואו נעוף גבוה. עם שיר עם משמעות בדיוק הפוכה ממה שאנחנו הולכים היום לדבר עליו, לא יכולתי לעשות עם זה כלום, ואני רוצה להגיד שתמיד יש לנו מה לעשות עם הדברים.
לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. יכולתי לעשות כלום. לא יכולתי לעשות משהו, אתה שומע. יכולתי לגמגם. מה רציתי להגיד? יכולתי להרגיש הכי רע שאפשר. לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום. ולא יכולתי לעשות משהו, אתה שומע. יכולתי לגמגם. מה אותי להרגיש הכי רע שאפשר. ופתאום אתה עומד כמו ילד קטן בסינור הצבא וחוזר על השאלה מה עשית עם זה שואלים לאן בזבזת את כל זה היה לך סיכוי ואתה תצטרך להתחיל הכל מחדש
אז בואו נראה מה כן אפשר לעשות עם זה. היום אני רוצה לשתף אתכם בעשרה עקרונות שחשוב לזכור כדי לראות תוצאות אמיתיות, בקריירה ובחיים בכלל. אלה אגב לא תובנות תיאורטיות, אלה עקרונות שאספתי לאורך הדרך מתוך ניסיון אישי. בכל פעם שהצלחתי להשיג תוצאה משמעותית, עצרתי וניתחתי מה עבד, מה הוביל לשם, והוספתי זאת לרשימה. עם הזמן הבנתי, יש דפוסים שחוזרים על עצמם אצל אנשים שמצליחים להגיע לאן שהם רוצים. אבל הדפוסים האלה, ואת הדפוסים האלה אני רוצה לחלוק איתכם. אז תכינו דף ועט, או את האייפד, ובסוף הפרק תבחנו מה אתם כבר מיישמים, ותבחרו את העיקרון שהכי נוגע אליכם, שעדיין לא יישמתם, ותתחילו ליישם אותו כבר מהשבוע. ואני הכי אשמח לשמוע מכם מה זה היה. תכתבו לי. אז נתחיל, נצלול עם העיקרון הראשון. העיקרון הראשון מדבר קודם כל על משהו שבאמת, בואו נעז לחלום. ולא רק נעז לחלום, בואו נגיד את זה בכל רם. ולמרות כל הסקפטיות שלנו ושל הסביבה. כן, יש חשיבות עצומה לכל רם. לא פעם אני שומעת בסדנאות שלי, מה פתאום, זה מביך, יחשבו שאני חש את עצמי. או יש כאלה שאומרים, אם אני אגיד את זה בכל רם, אולי אני אעשה לעצמי נחס, אולי אני אעשה לעצמי עין הרע, אם אני חולמת איזשהו משהו. ואני רוצה להגיד בדיוק ההפך. כשאנחנו אומרים משהו בכל רם, לעצמנו, למישהו אחר, אנחנו מתחילים לעצב את החלום. המילים הופכות לדימוי. לדימוי הזה מתלווים רגשות, והחלום כבר לא מופשט. הוא מתחיל לקבל צורה. הוא מתחיל לקבל ויז'ן. כשהוא מקבל צורה, אנחנו מתחילים להתכוונן אליו. זה לא קסם, זה תודעה. האנרגיה שלנו זזה לשם. כמו כשאת בהיריון, ולפתע נדמה לך שכולם בהיריון בסביבה, או שמישהו מתחיל לנגן ופתאום נדמלו שכל האנשים מנגנים. אנחנו רואים משהו שחשוב לנו, נשגב ומתחילים לזוז לעבר הדבר הזה. כמו נבואה שמגשימה את עצמה, אבל במובן הכי חיובי של המילה. אבל, ויש כאן אבל, חשוב לי להגיד משהו שתדעו מראש. תיקחו את זה בחשבון. בכל פעם שאנחנו אומרים את החלום בקול רם, אנחנו עלולים להתקל באיזושהי סקפטיות. אנחנו נדבר תכף על הסקפטיות הפנימית, יש לזה ממש עיקרון שלם, אבל אני רוצה רגע לדבר על הסקפטיות החיצונית. אנחנו נשמע אנשים, זה לא ריאלי, את חיה בסרט, זה לא יקרה בחיים, והתגובות הללו לא מעידות על האמת. הן מעידות על האמונה של האדם ממולכם, בכלל לא עליכם. זה מעיד הרבה פעמים על אותו אדם. לפעמים זו הגנה, מערכת ההגנה של אותו אדם, לפעמים זה הפחד שלהם, לפעמים הם פשוט רגילים לא לחלום בגדול, או מסתכלים באיזושהי זווית מאוד מסוימת עם משקפיים מאוד מסוימות. הם לא אשמים, זו המציאות שלהם. אבל זה לא אומר שזו המציאות שלכם. אתם צריכים להשתחרר מהמציאות הזאת, מהמשקפיים הללו. אני רוצה לספר לכם על מתאמנת שהגיעה אליי. צעירה שהתקבלה לעבודה בהייטק אחרי לימודים. אבל הלב שלה לא היה שם, הוא היה באומנות. היא צעירה, יצרה ומכרה עבודות מהצד. אבל זה לא היה נראה לה הגיוני, והיא ממש פחדה להאמין שזה יכול להיות המקצוע שלה. אומנות זה תחביב, לא מקצוע, אמרו לה. איך תגדלי בית? שאלה אותה אמא שלה. את לא אחראית, תתבגרי כבר. זה סיפור אמיתי לחלוטין, ואגב, אני שומעת אותו הרבה מאוד בחדר הייעוץ שלי, יותר מפעם אחת. אני בכלל לא כועסת על אותה אמא, היא בכלל לא אשמה, היא באה ממקום מאוד מאוד חיובי וטוב, היא רוצה לגונן על הבת שלה, יש לה מסגרת מחשבתית מאוד מסוימת, שונה. אנחנו יודעים שגם יש כל מיני מקצועות בכלל חדשים שנולדו לאחרונה, שההורים שלנו אפילו פחות מכירים, כמו יוצרי תוכן למשל וכן הלאה, שהיום אנשים עוסקים בהם יום-יום, והם לא היו קיימים בעבר, ולפעמים זה נראה לחלק מהאנשים לא רציני. ואותה מתאמנת, אם נחזור אליה, אחרי עבודה עם עצמה, היא בנתה תוכנית עסקית. זאת הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית, שכללה גם הרבה בכי, אבל פתאום זה הפך להיות משהו מאוד ממשי. היא הקימה אתר, היא הקימה קהילה, סדנאות, והיום היא חיה מהאמנות שלה. זה פשוט קרה לי מול העיניים וזה ריגש אותי. היא מוכרת גם בארץ וגם בחול, וזה לא היה דרך קסם, אלא באמת עבודה עצמית, החלטה ללכת אחרי החלום. עם הרבה התכווננות, עבודה והתמדה. והכי יפה, היום ההורים שלה ממש גאים בה, וזה ממש כיף לראות את זה. ואני אומרת, יש משפט שאומר, בהתחלה יזלזלו בך או בך, אחר כך יתעניינו, ובסוף יבקשו גם ללמוד איך עשיתם את זה. וזה קורה כל יום, אני פשוט רואה את זה. אז העיקרון הראשון הוא פשוט, תגידו לעצמכם ולמישהו אחד לפחות, מה אתם באמת רוצים בכל רם, גם אם זה נשמע גדול, רחוק, בלתי אפשרי. החלום מתחיל ברגע שאנחנו נותנים לו קול. זה מוביל אותי לעיקרון השני, עיקרון הסמארט. סמארט, חכם, כן, אבל זה משפט ככה באמת ניהולי כזה, שאנחנו מגיע מעולמות הניהול. סמארט זה למעשה מדדים חכמים, שבראשי תיבות זה סמארט, זה למעשה מיז'רבל, אשיבבל, רלוונט וטיים, אוקיי? זאת אומרת, תחום בזמן, ספציפי, מדידים, ברי השגה, רלוונטיים, וגם, כמו שאמרתי, מתוזמנים בזמן. האמת היא שאנחנו נוטים למדוד רק את מה שקל לנו למדוד. שכר, טייטל, בונוס, כמות לקוחות, מספר פרויקטים. ומשום מה, אנחנו שוכחים לפעמים את הדברים הרחבים יותר, אלה שבאמת משפיעים על החיים שלנו. אנחנו נוטים להשאיר אותם בחוץ לתא המדידה שלנו. וזה בדיוק המקום שאני פוגשת הרבה מאוד אצלי. אנשים שנראים מצליחים מבחוץ, אבל מרגישים ריקנות מבפנים. ליוויתי מנהל מוכשר, שהתקבל לתפקיד בכיר עם שכר גבוה ורכב חברה. על הנייר, הצלחה מסחרת. בפועל, הוא כמעט לא ישן בלילה, לא ראה את הילדים שלו, והרגיש שהוא מתרחק מעצמו. עמדתי בידים, הוא אמר לי, הגעתי לתוצאה, אז למה אני מרגיש כזה מוטש ושחוק? אבל, כל זה צריך להיות באמת מחובר למשמעות. זאת אומרת, הוא איבד את הלמה שלו. היד אולי חכם, אבל הוא לא שלם. הוא צריך את הלמה. הוא צריך לבדוק במדדים שהם לא רק קשים, כמו שאמרנו, פרויקטים או שכר, אלא גם בסופט אינדקס, במדדים רכים. אז אני רוצה להציע כאן איזשהו תרגיל, שאני ממליצה לכל מי שרוצה ככה ומרגיש שהוא הלך לאיבוד. תעשו לכם איזשהו לוח מכוונים אישי, כמו ברכב, אבל כזה שמכוון אתכם למסלול הנכון לכם. תבחרו לעצמכם 4-5 מדדים שנכונים לכם. באמת, חלקם אמורים להיות מדדים קשים, hard index, כמו שכר, תפקיד, איפה אני רוצה לראות את עצמי. אבל תבחרו גם מדדים רכים, כמו סביעות רצון, תחושת משמעות, מערכות יחסים, איזון חיים ועבודה. ותקבעו לעצמכם זמנים, כמו למשל פעם ברבעון, שאתם בודקים איפה אתם באמת נמצאים בתוך המדדים הללו, לאן אתם רוצים להגיע. זה לא חייב להיות מדד מקצועי בהכרח, כן? אני למשל בודקת כל שבוע כמה פעמים קמתי לרוץ ולעשות ספורט. אבל באותה מידה, אני גם בודקת כמה פעמים קמתי בתחושת חיוניות. לפעמים זה בהחלט הולך בד בבד. זה סוג של יכולת לעמוד את עצמי. כי אם אני ככה מודדת את עצמי ואני אומרת לעצמי, אני על סוג של 9, 8 עד 10, אז כנראה שאני בדרך נכונה. אבל אם אני על 4, זה הזמן לעצור ולעשות בדק בית, ולעשות מה שנקרא בדיקה מחודשת, מה אני יכולה לעשות אחרת, ואיך אני יכולה לקחת את עצמי קדימה. תזכרו, סמארט זה חכם, אבל אנחנו לא רובוטים של יעדים. חשוב שנמדוד גם מהלב, כי בסוף התוצאה האמיתית היא לא רק מה שהשגנו, אלא גם כמה נהננו מהדרך. וזה מוביל אותי לעיקרון השלישי. בעיקרון הראשון דיברנו גם על הקולות החיצוניים, על הסקפטיות החיצונית. ואני רוצה לדבר גם על הקולות שלנו בראש. איך אנחנו יכולים לנהל את הדיאלוג הפנימי בראש שלנו? לא משנה כמה נכתוב את היעדים שלנו הכי חכמים ונבנה לוח מכוונים אישי, יגיע הרגע הזה שיתעורר לו איזשהו קול. אתם מכירים את הקול הזה? מי אני בכלל שאני אצליח? בטוח יגלו שאני לא באמת טובה בזה. עזבי, זה מסוכן מדי. אני בטוח אקשל. אין לי סיכוי מול כל השאר. ואני שומעת את זה יום-יום. אגב, גם מעצמי, גם אני צריכה להתגבר על הקולות האלה, וגם הרבה מאוד פעמים מהאנשים שאני פוגשת. הקול הזה הוא לא האויב, אגב. הוא שומר הסף שלנו. הוא מנסה להגן עלינו מסיכון, מאכזבה, מהשפלה, מתחייה. הוא לא רוצה שנצא מאזור הנוחות שלנו, כי שם הכי בטוח. גם אם לא הכי טוב, הכי בטוח, כי זה כבר מוכר. אבל הוא לא מבדיל בין איום אמיתי להזדמנות להתפתח. כל פעם אגב, כל פעם שנרצה להתפתח, יופיעו הקולות האלה. כי הקולות האלה הם חלק מאיתנו, הם, כמו שאמרתי, רוצים לגונן עלינו. ופה נכנסת העבודה שלנו. אנחנו לא יכולים להשתיק את הקול הזה, אבל אנחנו בהחלט יכולים לבחון איך לדבר איתו, ואיך לבחור לא להאמין לו באופן אוטומטי. אנחנו יכולים גם לפתח עוד קול פנימי, קול שכן מאמין בנו, שרואה את היכולת שלנו, שמזהה את הסיכוי ולא רק את הסיכון. וגם יש על זה מחקר. אנשים שמאמינים שיש להם סיכוי, הם ייצאו הרבה יותר פעמים לפעולה, ב-40% יותר פעמים לפעולה. זה משהו שהוא מדעי. למאשר אנשים שלא מוכנים לנסות ורואים רק את הסיכון. כן, זה משהו מאוד משמעותי. חלק יקראו לזה אגב אופטימיות, חלק תקווה, חלק אפילו יגידו, וואו, זה טמטום. כן, לפעמים ללכת מה שנקרא לתוך הקיר זה טמטום, או לקפוץ מהגג, אבל יחד עם זאת, גם אלה שקופצים לפעמים עפים, עפים גבוה. לא לפעמים, הרבה מאוד פעמים. אין הצלחה בלי ניסיונות. לעתים זה כנגד כל הסיכויים. אני רוצה לשתף שאת הקידום הראשון שלי לתפקיד ניהולי, עסקתי בדיוק כך. זה היה כנגד כל הסיכויים. היו הרבה מאוד מועמדים, ותיקים ונחשבים, ובכל זאת הגשתי. אגב, לא דמיינתי שאני בכלל אתקבל, ולהפתעתי גם קיבלתי אותו. זאת אומרת, זה לימד אותי שתמיד כדאי לנסות. זה כבר היה בדיוק הזרע, שמה שנקרא זרעתי באותו זמן, לכלל ולעיקרון בחיים שלי. אני מנסה, גם אם אני אקבל דחייה, זה עדיין שווה את זה. וזה בזכות זה שאנחנו נאפשר לכל החיובי הזה, אולי בכל זאת, אולי זה כן אפשרי. וגם כמו שחלקכם בטח כבר יודעים, מכירים את המשפט הנודע, מקסימום זה יצליח, כן. זה מאפשר לנצח. אז, כלי קטן שאני מציעה. בפעם הבאה שהקול השלילי הזה עולה, והוא יעלה, כי הוא רוצה באמת, הוא טוב, הוא רוצה לגונן עלינו, אבל הוא היה טוב למה שהיינו בעבר, הוא לא טוב לעני החדש. אנחנו צריכים לשאול אותו, האם אתה מנסה להגן עליי או לעצור אותי? ואז, מה שנקרא, תחשבו על כל נגדי שאתם יכולים לתת לו מענה. כמו שיש לכם איזה קול כזה בכתף ימין, אז שיהיה לכם קול נגדי בכתף שמאל שיאזן אתכם. הקול שיגיד לכם, למה כן כדאי לנסות? למה אתם כן מסוגלים? למה יש סיכוי ולא סיכון? הקול הזה הוא זה שיביא תוצאות. ככה בונים תוצאות. אז דיברנו עד כה על לחלום בקול רם, לבחון איך אנחנו מודדים, ולא רק בסמארט, אלא גם את המדדים הרכים, ואיך להקשיב לקול החיובי בראש שלנו. ועכשיו אני רוצה לגשת לעיקרון הרביעי. אני חושבת שזה עיקרון שאני הכי מתחברת אליו. זה משהו שמוביל אותי כל חיי, וזה משהו שאני ממש מעבירה אותו גם על הבנות שלי, ולכל מי שאני יכולה. הוא מבחינתי העיקרון המרכזי. התמדה. התמדה עולה על כל כישרון, תמיד. אני רוצה לשבור את המיתוס הזה, שמזיק לכולנו. המיתוס הזה של הכישרון הטבעי. יש לו כישרון, היא פשוט חכמה. הם נולדו עם זה, אין לי את זה. אני שומעת את זה המון, וזה משהו שאנחנו ככה באמת בטוחים שזאת גם האמת. אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי מהחיים. לפני כ-10 שנים, בגיל שהוא לא נחשב צעיר מבחינתי, כן? בכל זאת אני לא ילדה, הלכתי פתאום החלטתי לגלות תחביף חדש, החלטתי שאני רוצה לצייר. עברתי ליד חנות יצירה, ועלה לי רצון להיכנס. ועלתה לי באותה מידה המחשבה שדיברנו עליה בדיוק בעיקרון הקודם, מי את בכלל שתציירי? מה את חושבת את עצמך? מה את חשה? אפרופו, אפשר לחשוב, מה את פיקאסו? כל מיני קולות כאלה שבאמת, זאת הייתה מחשבה לא מקדמת, כזו שמנסה לעצור אותי. עוד לפני שהתחלנו בכלל, כן? המחשבות האלה מנסות לעצור אותנו לפני שהתחלנו. אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לזהות אותה באותו זמן, בזמן אמת. באותו זמן זה נראה לנו באמת האמת לאמיתה. אבל בדיוק בשביל זה אני מביאה לכאן את העקרונות האלה. באותו זמן בכל זאת נכנסתי. קניתי קנבס צבאי והתחלתי תוך כדי לצייר. תוך כדי הציור שמעתי שוב את הקולות האלה בראש. זה מכוער, אין לך מושג, בשביל מה את בכלל עושה את זה, מה את ילדה. אותם קולות מהעיקרון השלישי שדיברנו עליו. משהו בי, אני לא יודעת אפילו מה, התעקש. לא בגלל שחשבתי שיצא מזה משהו, אלא כי רציתי לאפשר לעצמי זמן של יצירה. והציור הראשון באמת היה ממש לא משהו, בלשון המעטה. אבל לא ויתרתי. והתחלתי לעקוב אחרי ציירים בארץ ובעולם, וככה באמת התחלתי להסתכל איך הם מציירים, וניסיתי שוב ושוב. ולא יצא מזה הרבה מאוד זמן שום דבר. אבל בפנים זה בער בי, והמשכתי. משהו בצבעים משך אותי. אמרתי עצמי, תשפחי צבעים. וככה, אחרי הרבה מאוד אימונים, הרבה מאוד אימונים, שכל פעם לקחתי פרויקטים קטנטנים, וניסיתי ללמוד לצייר אותם, קרה פתאום משהו. פתאום יצא משהו יפה. והדבר המצחיק, העליתי את זה לרשת, ומישהי כתבה לי, אני רוצה לקנות את זה. לקנות ממני? אני נשבעת לכם שהייתי בהלם. כאילו, מי אני בכלל חופית גל? מה? אני לא ציירתי לפני כן, לא יכול להיות. כמובן שזה דרבן אותי להמשיך, אבל אני פה רוצה לדבר לא על הקנייה, אלא באמת על ההתמדה. על ההתמדה. אני התמדתי למרות שבכלל לא דמיינתי את התוצאה. To make a long story short, לפני כמה שנים, עמדתי תערוכה, תערוכת יחיד, שזה שוק אמיתי מבחינתי. כי באמת, באמת שלא דמיינתי שזה יקרה יום אחד. אני לא ציירתי, אני לא הייתי ציירת. ואנשים הגיעו והתרגשו וככה באמת שיתפו, ואמרו לי, וואו, את כל כך כישרונית. ואני רוצה להגיד לכם, באמת, זה לא כישרון, זאת רק התמדה. זה פשוט היה משהו שהיה ממש חשוב לי. אני באמת מאמינה שכל אחד ואחד יכולים. אני השקעתי שעות, ימים, לילות, והשקעתי בזה הרבה מאוד זמן. יש משפט שאומר שתשקיע במשהו 10,000 פעם או 10,000 שעות, זה יהפוך להיות חלק מכם. ואני אומרת לכם, אפילו לא צריך להגיע ל-10,000. אל תספרו את הזמן, פשוט תכניסו את זה שזה יהיה חלק מהחיים שלכם, משהו שאתם אוהבים. ואם משהו בוער בכם, אל תחכו לכישרון שיצוץ, אל תחכו שיגידו לכם שיש לכם כישרון. תתחילו ותתמידו. פרופסור אנג'לה דקוורט חקרה במשך שנים מה מנבא הצלחה. היא אמרה, זה לא ה-IQ, זה לא כישרון מולד, לא רקע כלכלי. המנבא, החזק ביותר, זה הגרית, ככה היא קינתה את זה, ויש גם ספר כזה, שילוב של תשוקה והתמדה. את האמת, אני בעצמי הייתי צריכה לכתוב את הספר הזה. כשיש לנו תשוקה והתמדה, אנחנו יכולים לנצח כל דבר בחיים. ואני מרגישה שאני יכולה לחתום על כל מילה בספר הזה. זה לא משנה מאיפה אנחנו מתחילים, אלא עד כמה אנחנו מוכנים ללכת עד הסוף בהתמדה ובנחישות. תחשבו על מייקל ג'ורדן, שלא התקבל לקבוצת הכדורסל שלו בתיכון. על אופרה ווינפרי, שפוטרה מהעבודה הראשונה בטלוויזיה. ג'יי קיי רולינג ספגה 12 סירובים מהוצאות לאור, עד שהיא קיבלה כן, והארי פוטר, היום אנחנו יודעים מהו, The rest is history, ואפילו איינשטיין, שנחשב למה זה תלמיד בעייתי ועיפו אותו מהבית ספר. מה היה משותף לכולם? התמדה. התמדה, התמדה. הם לא ויתרו. כשאתם נתקלים במשהו קשה, תגידו לעצמכם, אני לא טוב בזה? לא, אני עדיין לא טוב בזה. המילה עדיין פותחת אפשרויות, היא אומרת אני בדרך, ואז משם להתמיד. זאת אומרת, צריך גם אמונה וגם התמדה. וזה אולי העיקרון החשוב מכולם. תפסיקו לחפש את הקיצורי דרך, ותתחילו ליהנות מהתהליך. זו ממש ההמלצה שלי. כי הדרך עצמה היא גם חלק מהתוצאה, נכבד מהתוצאה. אז, אני רוצה לשים את השיר של ריטה. אני חיה לי מיום ליום. כי באמת, היא חיה לה מיום ליום, היא נהנתה מהתהליך, ואיפה ריטה היום? איזו קריירה מדהימה.
I'm
אוקיי, אז דיברנו על התמדה, ובאמת, העקרונות הבאים, 5, 6 ו-7, הם עקרונות שקשורים מאוד להתמדה. למעשה, הם חלק מההתמדה, הם עוזרים לייצר התמדה. הם עומדים גם בפני עצמם, אבל הם מאוד עוזרים לייצר את ההתמדה הזאת. אז העיקרון החמישי זה עקביות מנצחת אינטנסיביות. אחת הטעויות הכי גדולה שאני רואה שוב ושוב, זה שאנשים מנסים להשיג תוצאות גדולות ומהר. אני נתקלת במנכליות, שככה באמת אני מלווה, והן רוצות מחר בבוקר שהחברה שלהם תגדל, ואני גם איתה מתרגשת, אבל אני מבינה שיש כאן איזשהו תהליך. אנשים שנכנסים בכל הכוח, כאילו אפשר לפתור הכל במכה אחת. כמו אלה שמחליטים להתחיל להתאמן, קונים נעלי ספורט חדשות, הולכים לחדר כושר כל יום במשך שבועיים, מבלים שם ואז נעלמים, והבעיה היא לא ברצון, אלא בשיטה. אנשים שמגיעים לתוצאות אמיתיות עובדים אחרת. הם לא בונים על האינטנסיביות הרגעית הזאת, הם בונים על עקביות. הם מבינים שהשינוי קורה בצעדים קטנים. Baby steps. בספר הרגלים אטומיים, שאני ממליצה לכל אחד ואחד מכם לקרוא אותו, שהוא מבחינתי אוצר. הוא אוצר אמיתי לכל מי שרוצה לייצר שינוי. הסופר מדגיש שלא צריך להתמקד בתוצאה הסופית, אלא בהרגלים שמובילים אליה. לא לחשוב איך אני יורדת עכשיו 10 קילו, אלא לחשוב איך אני הופכת להיות האדם ששומר על הבריאות שלו יום-יום. וגם כשאני הולכת למסעדה, מה אני אזמין שאני כבר אהיה פחות 10 קילו האלה? למשל, אני רוצה להתחיל לרוץ. השאלה הראשונה שלי היא לא מתי אני רצה חצי מרתון, אלא למה בכלל אני רוצה לרוץ, מה זה ייתן לי, מה זה ישנה בי, איך זה ישפיע על הגוף שלי, על מצב הרוח שלי, על האנרגיה שלי בעבודה או עם הילדים. דיברנו על הנושא הזה של הלמה, ואתם יודעים שלוגותרפיה מבחינתי זה חלק מהעניין, וניטשה אמר משפט כל כך חזק, מי שיש לו למה, יוכל לשאת כמעט כולך. וזה כל הסיפור, כשיש משמעות אפשר לייצר התמדה, ואנחנו נדבר אחר כך גם, זה, כמו שאמרנו, העקביות הזאת זה חלק מהתמדה. הקסם שאנחנו רוצים שיקרה, הוא לא קורה ביום אחד. הוא קורה באחוזים, אוקיי? באחוזי שיפור, כל יום. רק תחשבו שאם כל יום נשתפר באחוז אחד, אחוז אחד, אם אנחנו מסתכלים אחד בחזקת 365 ימים בשנה, ייתן לנו אחד. אבל אם אנחנו נעשה 1.01, כבר נגיע לתוצאה גדולה בפי 37% יותר. זה המון. אז במקום לנסות לשנות את הכל בבת אחת, בואו נבנה תוכנית שיפור עם צעדים קטנים ומדידים שמביאים תוצאה. כי מרתון הוא למעשה מתחיל בצעד ראשון, כן? אבל הוא לאורך זמן. ומי שרוצה להגיע רחוק לא צריך לרוץ מהר, אלא פשוט לרוץ, לרוץ. מרתון זה למרחקים ארוכים. וזה גם מוביל אותי לעיקרון השישי שהוא די דומה, אבל עדיין קצת שונה, שזה עיקרון של הרגלים מנצחים. אני יכולה להגיד שאנחנו מונעים מהרגלים, ויש לנו הרגלים מצוינים, ויש לנו הרגלים שלא מקדמים אותנו. הבוקר ישבתי עם נועץ שלי, מנהל בכיר, והוא סיפר לי שהוא מתעורר כל בוקר עם כוונה להתקדם בפרויקט מסוים. ובכל זאת הוא מוצא את עצמו גולש בחדשות. ואני יכולה להבין אותו כי אנחנו באמת באינטנסיביות במדינה שלנו וכן הלאה, אבל זה לא המטרה שלו, נכון? הוא רוצה משהו אחר. שאלתי אותו, מתי אתה שם לב שזה קורה? ואז הוא ענה, אני לא שם לב, פתאום עוברת לי חצי שעה כזה בלי ששמתי לב. וזה, כאן בדיוק תמונה העוצמה וגם הסכנה של הרגלים. חלק ניכר מהיום שלנו, הפעולות שלנו, הן לא החלטות מודעות, אלא הרגלים. זה אומר שחלק גדול מהחיים שלנו רץ על אוטומט, בלי שנהיה בכלל מודעים לכך. אם אנחנו רוצים להיות מודעים לכך, אנחנו פשוט צריכים מה שנקרא לשים לב, לשים שם את תשומת הלב שלנו. להיות נוכחים ברגע. המוח שלנו עובד על אוטומט. הוא מזהה רמז, כמו אותו מנהל שהגיע אליי, תחושת עומס, שעמום, סטרס, וזה מדליק איזושהי שגרה אוטומטית כדי לחבות את הרעש הזה, ואם לא נעצור לרגע להבדיל מה מפעיל אותו, ההרגלים ינהלו אותנו, אוקיי? בלופ, הוא ימצא את עצמו חצי שעה בפלאפון, או בפייסבוק, או בחדשות, וכן הלאה. אבל, יש לי גם חדשות טובות. אפשר להחליף את ההרגל הזה בשגרה חדשה. כלומר, הוא עדיין יחוש את הסטרס הזה, את השעמום הזה. אבל, כשהוא חש את זה, ואם הוא שם לב, הוא יכול לעשות שגרה חדשה בלי לשנות את כל העניין. זאת אומרת, אני מרגישה לחץ, במקום לפתוח את הפייסבוק, אם אני רוצה לשנות את זה, אני מייצרת משהו אחר, כמו למשל לקום, לעשות סיבוב קצר במשרד, להגיד שלום לאנשים, או you name it. הגוף מקבל את ההפוגה שהוא רצה, אבל בדרך שמקדמת אותי ולא שואבת אותי. אז דיברנו על שני עקרונות שיכולים לעזור לנו, 5 ו-6, למעשה לשמור על ההתמדה, שזה מוביל אותי גם לעיקרון השביעי. והעיקרון הזה הוא מה זה חשוב? כי מוטיבציה. מוטיבציה שכולנו רוצים להגיד, איך מעלים מוטיבציה, ויש קורסים שלמים להעלאת מוטיבציה. ואני רוצה להגיד לכם, מוטיבציה זה משהו שאי אפשר לסמוך עליו. ובטח תכף תשאלו אותי, מה? מה זאת אומרת אי אפשר לסמוך עליה? אנחנו רוצים מוטיבציה. אז זהו. שמוטיבציה היא משהו מאוד מאוד הפכפך. אנחנו צריכים לבנות משהו שתומך במוטיבציה. כמו אותו בחור שנכנס לחדר כושר וקונה את הנעליים, הוא היה מפוצץ מוטיבציה. אבל אחרי שבועיים המוטיבציה הזאת ירדה, ובום, הוא נעלם. אני רוצה לשתף אתכם שוב במשהו אישי. באמת משהו שאני נתקלת בו כמעט, מדי שבוע, כמעט כל יומיים. אני יודעת מה חשוב לי, אני יודעת מה עושה לי טוב בגדול. אבל בשעה 4:45, כשהשעון שלי מצלצל, כי אני רוצה לקום לרוץ, וזה דבר שהוא חשוב לי. אבל באותו רגע, אני לא אותה אישה שיודעת הכל, אני לא אותו בן אדם, שמה שנקרא מפוצץ מוטיבציה, המוטיבציה באותו רגע נעלמה לי לחלוטין. אני פשוט אחת שממש ממש לא בא לה, אני אחת שיש לי את כל התירוצים בעולם, למה המיטה זה הדבר הכי נעים בעולם, ולמה בחוץ יש שמש, גשם, ואני סתם וכן הלאה וכן הלאה. והטריק היחיד שעובד לי כבר שנים, זה משהו אחר, כן? קבעתי מישהו לרוץ איתו, איזשהו קולגה טריצה מה שנקרא. אני לא קמה בגלל שאני מלאת משמעות. באותו רגע כל המשמעות נעלמת. אני קמה כי לא נעים לי להבריז. זה אנושי, זה פשוט וזה עובד. אז מה אני אומרת פה למעשה? השגרה הזאת, השגרה שאני יוצרת מעבר היא תעזור לי לשמור על המוטיבציה הזאת. אתם מכירים את זה שלהתפלל צריך חברותה? למה? זה משהו מאוד מאוד חכם. על אותו עיקרון. כך אנחנו פחות נוטים לוותר לעצמנו. מוטיבציה, אני אפילו מסתכלת עליה שהיא קצת כמו אויב. איך את אומרת דבר כזה? אז אני אסביר למה הכוונה שלי. כל שינוי מגיע בהתרגשות ראשונית. כמו שמתחשק לנו לעשות דיאטה או לעשות ספורט, ואז אנחנו מתחילים בשיא ההתלהבות, כמו אותו בחור עם הנעליים, מפוצצים במוטיבציה. אבל היא הולכת ופוחתת עם הזמן, וזהו, זבנג וגמרנו. לא בא לנו יותר. זה נעלם. איך אנחנו יכולים לשמר אותה? אנחנו לא יכולים לשמר אותה. אנחנו צריכים להבין שהיא הפכפכה, אבל לבנות לה סביבה תומכת. ובצורה כזאת, לבנות שיטה. אז אנחנו נרחיב על כך. מוטיבציה זה רגש, ורגשות זה דבר זמני, כולנו מכירים את זה. ואנחנו, אם אנחנו קובעים ביעדים גדולים, והיא תיעלם, אז אנחנו צריכים למצוא איך באמת אנחנו יכולים להסתמך על הסביבה שלנו. אנשים שמצליחים להשיג תוצאות לא מסתמכים עליה בכלל, הם בונים, כמו שאמרתי, מערכות ומבנים שיעבדו, גם כשהם לא מרגישים את הכיף הזה ואת ההתרגשות הזאת. המפתח הוא לעצב את הסביבה, כמו אותו בחור או בחורה שאנחנו נקבע איתם לרוץ, או כמו למשל הבחור או הבחורה שאנחנו נקבע להתפלל איתם, ותבחרו מה הלאה. הסביבה, הבחירה הטובה ביותר, ושתייה קלה ביותר. אם אנחנו רוצים לאכול בריא, אנחנו צריכים למלא את המקרר במזון בריא. אם אנחנו רוצים לקרוא יותר, אנחנו צריכים לשים לעצמנו ביומן, מתי זה בדיוק הולך לקרות, ועם מי. וגם, אנחנו יכולים שלשמר את ההרגל הזה, ממש לקבוע אפילו קבוצת קריאה, כדי שאנחנו נוכל לקרוא באמת, לקראת אותו מפגש. ואם בעבודה אתם רוצים להיות יותר פרודוקטיביים, תשאירו את הנייד מחוץ לאזור הראייה שלכם, או משהו שגורם לכם להסתכל ברשתות, תכינו רשימה של שלושה דברים שהכי חשובים לכם באותו יום. אז, התמדה, למעשה, היא חשובה, וראינו שהיא קביעות, ושהרגלים מנצחים לא יכולים ולא להסתמך על מוטיבציה, הם אלה שיעזרו לנו למעשה לבנות את אותה התמדה. וכאן אני רוצה להגיד שאז, אחרי כל הדבר הזה, אחרי כל ההתמדה הזאת, כל הדברים היפים מתגלים באמת בזמנם. אז נשמע שיר של דנה ספקטור. דיברנו כבר, איך עבר מהר, דיברנו כאן כבר על שבעה הרגלים, שבעה עקרונות, ואנחנו ככה באמת נסכם בסוף, שגורמים לנו להביא ולהגיע לידי תוצאות, תוצאות משמעותיות ורצויות. ואני רוצה לדבר על עוד שלושה עקרונות שהם מאוד חשובים גם כן, על מנת להצליח להגיע לתוצאות. העיקרון השמיני, זה התחלנו לדבר עליו קצת, על בניית הסביבה שלנו, ואני רוצה לדבר על זה, להעמיק עוד יותר וממש לתת לזה את המקום. זאת אומרת, דיברנו על מוטיבציה, ואיך אנחנו לא יכולים לסמוך עליה וליצור לעצמנו את הסביבה המתאימה. ופה בעיקרון 8 זה ממש לשים דגש על הסביבה שלנו, והסביבה שתחזק אתכם ותעזור לכם להגיע לידי התוצאות שלכם. יש ביטוי מפורסם שאנחנו הופכים להיות ממוצע של החמישה אנשים שאנחנו נמצאים איתם כל הזמן. וכן, זה כל כך משמעותי. כשאנחנו נהיה עם אנשים שמאמינים בעצמם, פתאום גם אנחנו נאמין בעצמנו. זה לא רק ביטוי יפה, זה עובדה פסיכולוגית. אם אתם מפיקים את עצמכם, אם אנחנו מקיפים את עצמנו באנשים שמתלוננים כל הזמן, שלא גדלים, שמסתפקים במינימום, וסביר להניח שגם אנחנו נהיה כאלו. אין מה לעשות, זה איזושהי משקפיים מסוימים שאנחנו פשוט נלמד להסתכל מהם. זה המסגרות המחשבתיות שאנחנו נגדל עליהם, זה המסגרות המחשבתיות, המשקפיים שאנחנו נלמד לחשוב שזה היכולת שלנו, קצה קבוע ליכולת שלנו. לעומת זאת, אם נקיף את עצמנו באנשים שמאמינים בצמיחה, שמציבים יעדים גבוהים, שלא מפחדים מאתגרים, גם אז נהפוך להיות בדיוק כאלה. מגיעות אליי מתאמנות חכמות, מלאות ביכולות וחוזקות, אבל הן לא מאמינות בעצמם. למה? כי הן חיו בסביבה כזאת, או בארגון, או מה שנקרא, שאולי פחות מקדם מצוינות, עם אפשרויות קידום מצומצמות, אבל פתאום הן מבינות שהן יכולות לעוף גבוה, ולהגיע למשרות בחירות. למה? כי משהו נפתח אצלהם. כשאנחנו נקיף את עצמנו בחברים והסביבה של אנשים שעושים דברים גדולים, פתאום הראש שלנו נפתח, לעולמות שלא חשבנו שבכלל אפשריים. לא רק כל ילד צריך מישהו שיאמין בו, כל מבוגר גם צריך מישהו שיאמין בו. וזה לא רק לאנשים, זה גם הסביבה הפיזית. אם אנחנו רוצים לקרוא יותר, אנחנו צריכים להיות מוקפים בסביבה של מה שנקרא ספרים, שיהיה לנו בבית. אם אנחנו רוצים להתאמן, אנחנו נכין כבר את הבגדים מהערב. וגם בעבודה, תעצבו את המחשב שלכם, כך ששאתם פותחים אותו, הדברים החשובים יהיו נגישים לכם יותר, והדברים שמסיחים את הדעת יהיו מוסתרים. בניית רשת תמיכה נכונה זה אחד הדברים החשובים שאתם יכולים לעשות לקריירה שלכם. גם בתוך המשרד תחפשו את האנשים שרואים בכם את הטוב. אנשים שיכולים לפרגן לכם על העשייה. אנשים שרואים את מה שנקרא את הדרך שלכם להתקדם. ויחד תאמינו אחד בשני. זה ממש יוצר הצלחה. חברה של אנשים שאתם רוצים להיות כמותם. תסתכלו על האנשים שאתם רוצים להיות כמוהם ותראו אפילו שאתם יכולים לעוף עוד יותר גבוה. אז באמת עיקרון 9, דיברנו על עיקרון 8 שזה באמת הסביבה שלנו, ועיקרון 9 זה הדרך לתוצאה למעשה רצופה בכישלונות מקדמים, אני קוראת לזה. כן, איך יכול להיות כישלון מקדם? יש דבר כזה. קודם כל, עצם זה שאנחנו נבין שיש כישלונות, כי רק אנשים שעושים זה גם אנשים שנכשלים. אנשים שלא עושים לא נכשלים, אין להם טעויות, הם פשוט יושבים ומסתכלים. מי שעושה, גם ייכשל. זה אולי אחד העקרונות החשובים ביותר. הדרך שבה אתם מתייחסים לכישלונות, תקבע גם אם תמשיכו או תיכנעו. אנשים שיש להם למעשה מחשבה כזאת קבועה, fixed mindset, רואים כישלון כעדות שהם לא טובים מספיק. ניסיתי וזה לא עבד, אז כנראה זה לא בשבילי. לא, 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 לא. בואו נשים כאן סימן קריאה. זה בהחלט בשבילכם. זה רק אומר שיש לכם הרבה מה ללמוד. אנשים עם מחשבה צומחת, למעשה רואים את הכישלון הזה כסוג של מידע. זה לא עבד? מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול להשתפר? Sometimes you win, sometimes you learn. אוקיי? אנחנו נעשה פה היפוך למשפט הזה. לא lose, you learn. למשל, אם אתם לא מקבלים עלייה שרציתם, אז המחשבה הקבועה זה, אני לא מספיק טוב, או למשל, נגיד, לא התקבלתם למקום עבודה, ועשיתם אפילו 10 רעיונות. זה אומר שאני לא מספיק טוב. לא. זה אומר שעדיין לא הצלחתם להגיע, אוקיי? המחשבה שאתם יכולים לפתח, מחשבה צומחת, זה מה אני יכולה ללמוד מזה. מה לא עשיתי טוב ברעיון הזה? מה קרה שם? איך אני יכולה להתכונן טוב יותר לפעם הבאה? וכן, כמו שיש לנו את התמונה הזאת של הקרחון, שרואים כל כך הרבה מתחת לפני המים, ורואים את מה שנקרא את הטופ, רק את הקצה של הקרחון למעלה מעל פני המים. הצלחות זה משהו שרואים מעל פני המים, אבל כל מה שיש בדרך לא רואים. יש הרבה מאוד עבודה ולמידה מכישלונות, והבנה שכישלון זה חלק מהתוצאה. היה על זה פרק שלם, אבל אני עדיין רוצה להדגיש את זה כאן, כי באמת אנחנו צריכים להבין שזה חלק מהדרך. כל כישלון הוא בעצם ניסוי שהתוצאה שלו הוא מידע. אתם לא נכשלתם, תשנו פה את הטרמינולוגיה. אנחנו מגלים פה דרך אחרת שלא עובדת, וזה מקרב אותנו למעשה למה שכן עובד. תומס אדיסון אמר על המצאת הנורה, לא כשלתי 1,000 פעם, מצאתי 1,000 דרכים שלא עובדות. ואז פתאום את הדרך שכן עובדת. לשנות את השפה, את הטרמינולוגיה, זה מאוד חשוב. במקום נכשלתי, תגידו, למדתי. ובמקום זה לא עבד, תגידו, עכשיו אני יודעת שהדרך הזו לא מתאימה. וזה משהו מאוד חשוב. הטרמינולוגיה היא משמעותית. היא משהו שבאמת חשוב לקחת אותה בחשבון. כי איך שאנחנו נדבר אל עצמנו, זה גם היכולת שלנו לצאת לפעולה. זה קצת מתקשר גם לעיקרון שדיברנו על הקול, על הקולות הפנימיים שיש לנו בראש. אל תיקחו את זה כידעוד כישלון. אל תיקחו כידעוד לכך שאתם לא יכולים. וכאילו הקול הקשה הזה שקשה איתנו תמיד, הוא כאילו ניצח והוכיח לנו שזה נכון. לא. תבינו שזה חלק מהדרך. אני יכולה לשתף אתכם שהגיע אליי מתאמן, שמאוד האמין בעצמו. מאוד האמין בעצמו, והוא נכשל 50 פעם, לא פחות, 50 פעם בראיונות עבודה. ופתאום הוא הגיע לאיזשהו ראיון עבודה, והצליח. זה סיפור אמיתי, וזה סיפור כל כך מרגש, כי זה מתאמן שהוא ממש קרוב לליבי. ובפעם ה-50, באמת, לא פחות מ-50 ראיונות עבודה, בפעם ה-50, וזה לקח לו דרך אגב משהו כמו שנה, בפעם ה-50 הוא פתאום הצליח. ואני יכולה לשתף אתכם שהוא אפילו הגיש הצעת שכר, והחליטו לתת לו יותר ממה שהוא ביקש. אתם יכולים להגיד, זה too good? זה סיפור אמיתי מהחיים. אני כל כך אוהבת לספר את הסיפור הזה, כי זה משהו שקודם כל כל כך הייתי גאה בו, שהוא לא מתייאש, וכל כישלון כביכול ברעיונות שהוא קיבל עליהם לו, הוא הבין שזה רק חלק מהדרך. כמו בווייז, חשב מסלול מחדש, כאן בדיוק זה עובד. אני מזמינה אתכם להסתכל על זה כך. איך אתם הופכים את הכישלון כביכול, בכלל המילה הזאת לא מוצאת חן בעיניי, אבל בכל זאת, ללמידה ואיך צומחים ממנה הלאה. ואיכשהו פתאום הגענו לעיקרון העשירי. וואו! יש פה עכשיו איזה קונפטי פה שנפתח פה באולפן. העיקרון העשירי זה תתחייבו ותמצאו אז את הדרך לעשות זאת, אוקיי? מה זה אומר המשפט הזה? קודם כל תגידו כן. קודם כל תגידו כן. אני נשבעת לכם שכשתגידו כן ותתחייבו, פתאום תמצאו את כל הדרכים לעשות זאת. מכירים את זה שנראה לכם שמחר יהיה לנו יותר קל? אז יש לי חדשות. מחר לא הולך להיות יותר קל. כאילו אם אתם חושבים שמחר אתם פתאום תקום בכם מה שנקרא, יקום בכם הפשן הזה לעשות דברים שאתם רוצים, לא, גם היום זה משהו שכמו היום שלא מתחשק לכם, גם מחר זה לא יתחשק לכם וגם מחרתיים ואיכשהו הדברים עוברים והזמן עובר. אז אני רוצה להגיד לכם שבאמת גם מחר נצטרך להתמודד עם אותם אתגרים, ויש לי איזושהי הצעה. ההצעה שלי זה שכשאתם תתחייבו למשהו ויהיה לכם תאריך יעד, כי אתם חייבים לקפוץ למים, פתאום אתם תמצאו את כל הדרכים לעשות זאת. פתאום אתם גם תמצאו את כל האנשים שיכולים לכם לעזור לכם לעשות זאת. פתאום אתם תגייסו את כל הכוחות בעצמכם לעשות זאת. וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. תתחייבו ואז תמצאו את הדרך לעשות זאת. לפני כמה שבועות שאלו באחד הפורומים, מי יכולה להרצות על חוסן באחת מחברות ההייטק? ישר הרמתי את היד, באנגלית, אוקיי? באנגלית. וישר הרמתי את היד, כי באמת הרציתי לא מעט פעמים באנגלית, אבל זה היה בעולמות אחרים, בעולמות שהייתי במקומות העבודה. ואחרי שכבר התחייבתי, וזה פתאום הגיע לידי מימוש, התחלתי לעבוד על זה כמו מה שנקרא מטורפת, כמו שאני רגיעה לעבוד על זה. אבל אז פתאום התחלתי להילחץ, בצורה שבאמת לא הגיונית. כי לא הרציתי על הנושא הזה מעולם באנגלית, וזה פתאום קשור כבר לעולמות חדשים שאני נמצאת בהם. בכל זאת, האנגלית שלי לא משופשפת, לא דיברתי הרבה זמן אנגלית. נלחצתי, הייתי בקרייסיס, רציני, רציתי לבטל. ובסוף החלטתי להיכנס מה שנקרא עד הסוף בנושא הזה, ועבדתי שעות על שעות, הייתי מאוד לחוצה, אני מודה. ובסוף עשיתי את זה. אני יכולה להגיד לכם שזה לא היה מושלם, אבל הבנתי שמה, ותכף אני אספר לכם מה היו התובנות שלי מהמקרה הזה, זה שזה לא היה מושלם, אבל זה היה מספיק טוב, זה היה אפילו מעולה, אוקיי? אני אקרא לזה כך. ושתי תובנות משמעותיות עלו לי מהמקרה הזה. הודיתי לעצמי שהתחייבתי, כי רק בזכות זה שהתחייבתי, מצאתי את הדרך לעשות את זה. אם לא הייתי מתחייבת, כנראה שעד היום לא הייתי מרצה באנגלית, אוקיי? על הנושא הזה. ברגע שהתחייבתי, לא הייתה לי ברירה. העמדתי את עצמי, מה שנקרא, עם הגב לקיר, והייתי חייבת ללכת על זה עד הסוף. וזה העמיד אותי במצב שזה פשוט אילץ אותי להתכונן ולהיות הכי טובה שאני יכולה. וקיבלתי כאן עוד שיעור על הדרך. וזה שיעור שאני גם אותו רוצה לחלוק איתכם. הבנתי שהאויב של הטוב מאוד זה המצוין והמושלם. אנחנו צריכים לפעמים להסתפק בטוב מאוד. זה לא, זה מצוין להסתפק בטוב מאוד, אוקיי? נקרא לזה כך. אז נכון, ההרצאה לא הייתה מושלמת, אבל ההרצאה הייתה מצוינת, והתוצאה הייתה כך שאנשים קיבלו באמת הרצאה על חוסן בתקופות מאוד קשות, כי זה היה באמת בהמשך למלחמה שחווינו לאחרונה. אז שוב, באמת עיקרון כל כך כל כך חשוב, ואני מאמינה בו שנים. הרבה מאוד פעמים, קודם כל, התחייבתי להעביר איזושהי מצגת, ואז הבנתי שאני בסוף מוצאת את הכלים לעשות את זה, וזה באמת עיקרון שאני כל כך רוצה להעניק לכם. קפצו למים, ואז תגייסו את כל מי שאתם יכולים, את כל החברים שלכם. אני גם יכולה להגיד שגם פה גייסתי חברים שלי שהזינו לי להרצאה וכן הלאה, ונתנו לי מלא הערות, ואמרו לי שמה כדאי לשפר. אבל, באמת, אתם יכולים, תגייסו את כל הכוחות שלכם, ואת כל האנשים שיכולים, להיות לטובתכם כדי שתלמדו לשחות ותביאו תוצאות. כי כשאתם מתחייבים, אז ויש לכם איזשהו תאריך יעד, אתם כנראה, מה שנקרא, תוכלו כבר לסמוך על עצמכם, ולאחר מכן, גם אם זה לא היה מושלם, וגם אם זה עדיין יש לכם עוד מה לשפר, עפתם גבוה. איך הצלחנו לעשות את זה? דיברנו על 10 עקרונות. וואו. אז חברים, על מה שנקרא, דיברנו על המון דברים. איך אפשר לקדם תוצאות? ואני ממליצה אגב להקשיב לפרק הזה יותר מפעם אחת. כי לא קל להפנים הכל. ואני רוצה לעשות איזשהו סיכום של העקרונות. אז קודם כל דיברנו על העיקרון הראשון. להעז לחלום ולומר את זה בקול רם, גם כשהסביבה סקפטית. איכשהו אתם צריכים לגייס בעצמכם ולחלום ולהגיד את זה ולעוף גבוה. העיקרון השני, עיקרון הסמארט. סמארט זה חכם, אבל תוסיפו גם מה באמת חשוב לכם, בתוך המקומות האלה, את הסופט אינדקסט, כדי שתוכלו להבין איך גם אותם אתם יכולים לחשב ולראות שזה חלק מהעשייה שלכם, וחלק מהתוצאות שלכם, זה לא פחות חשוב מההארד אינדקסט. העיקרון השלישי זה הכל בראש, איך אנחנו מנהלים את הקולות שלנו בתוך הראש, ולבחור מה באמת מקדם אותי, ולבחור איך בכל, למרות הקולות האלה, איך אני מוצאת את הקולות שנותנים את הקונטרה. עיקרון רביעי עד שביעי, עקרונות ההתמדה. התמדה מנצחת כל כישרון, כל כישרון תמיד. אני ממש ממש מזמינה אתכם ללכת על התמדה ולעוף על החלומות שלכם. בעזרת עקביות, שזה העיקרון החמישי, שמנצחת את האינסטנסיביות, הרגלים מנצחים, ולא לסמוך על המוטיבציה, אלא לבחון מה אתם יכולים לעשות אחרת, כדי מה שנקרא לשמור על ההתמדה הזאת. ועיקרון שמיני, הסביבה שלכם היא חזקה מכוח הרצון שלכם. תגייסו את הסביבה שהכי מתאימה לכם ומרגשת אתכם ויכולה להוביל אתכם כלפי מעלה. אם אתם תלכו עם אנשים שבאמת יובילו אתכם למקומות האלה, אתם תלכו למקומות האלה. עיקרון תשיעי זה הדרך לתוצאה רצופה בכישלונות טובים, אני קוראת לזה. בסדר? כישלון יכול להיות גם משהו חיובי. כן, איך אני לומדת מכישלון ואיך אני מקדמת את עצמי קדימה. ועיקרון עשירי, שהוא עיקרון באמת שככה אמרתי, אני חייבת להוסיף אותו לרשימה, כי זה ממש קרה לי ממש לפני כמה שבועות. תקפצו למים, ואז תלמדו לשחות. אל תפחדו, תאמינו לי שאתם תלמדו לשחות, ותגייסו את כל מי שאתם יכולים, כדי שיעזור לכם להצליח להגיע לתוצאה שלכם, אחרי שאתם קפצתם למים. אז, עכשיו תורכם. תבחרו עיקרון אחד שהכי דיבר אליכם, ותתחילו ליישם אותו כבר בשבוע הקרוב. אחד, אתם לא צריכים ליישם את הכל בבת אחת. והכי חשוב, תכתבו לי, כי אני ממש ממש רוצה לדעת מה באמת עשה לכם את זה. אני מבטיחה לסכם לכם את הפרק הזה בערוצי הפודקאסט, כי אני מבינה שזה כולל המון המון דברים, וככה באמת שיהיה לכם את זה, שתוכלו ללכת עם זה. השינוי לא קורה כשאנחנו לומדים רעיונות חדשים, הוא קורה כשאנחנו מיישמים אותם, כשאנחנו בהחלט מחליטים איך גם ליישם אותם, אפרופו הרגלים מנצחים. אז אני רוצה שבאמת ככה נסיים עם השיר, הביקוש לאהבה. הוא לא מסתיים אף פעם, כמו הביקוש למשמעות וכמו הביקוש לעשייה הברוכה. ואני רוצה להודות לכם שהזנתם לעוד תוכנית של לעוף גבוה שהייתם איתי היום. ונתראה בפרק הבא, ועד אז, בואו נעוף גבוה.
לחדר ושואל עין כולם פה כלומר בסדר כולם עוד חיים ועד שרה עם גיטרה גגועים לים כי הביקוש לערבה לא מסתיים אף פעם אני לא אספר הכל רק איך חשקתי בך וכשהמלחמה פרצה חיינו במדבר וכשהמלחמה חלפה כמו כל דבר חולף הקמתי להקה, גיטרה, בס ומטופן ורקה נגנה בכוח כל את עצמה והשדר צרח כפן כפן חזר לנו וכל נובמבר כשנהיה לנו עצוב וקם מצמדנו זה לזה ושוב מצמדנו לחיים ואז אני נכנס לחדר וראשך פרחים הטלוויזיה כבר עובדת על האנשים אז בואי נעשה שטויות ונדבר אמת אני אומר לך מתפשט כדי להיצמד אני לא אספר הכל עליך סינומי נצמדנו לאלוהים גדול בתוך אצטדיונים מישל מישל קראתי לך ואת מזה צחק ובכיכר נצמד אליי במות אבינו יצחק ולהקה נגנה בכוח כוח את עצמו והשדר צרח הפעם כפעם חזר להם אין כל נובמבר כשנהיה לנו עצוב ברכה הצמדנו סבר הזה ושוב הצמדנו לחיים על הכיבושים אני רוצה לשאול איתך צרחת לי בכבישים ולפעמים היית לוחשת לי בין אנשים בוא נתחתן תעשה לי ילד ותכתוב לי שיר אני לא אספר הכל על האתמול על כל הנהקות על חברים שנעלמו ובור הערב אז תביא כשנהיה כבר קם אנחנו נצמד ולהפקה נגנה בכוח את עצמה והשדר צרח הפן כפן חזר לי וכל נובמבר כשנהיה לנו עצוב וכך נצמדנו זה לזה ושוב נצמדנו לחיים ואז אני נכנס לחדר ושואל עין כולם פה כלומר בסדר כולם עוד חיים ועד עוד שער עם גיטרה גגועים לים תהיה ביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם
אצלי זה יהיה נחמד את שניחובסקי ששעה חמש תבוא לבד אני לא מוצא אני לא מוצא התאום שלך לא תבערפל לא צריך להתנצל חכי לך בשדות
כן, העיר גדולה.